שלום לכולם, פרק נוסף של Yellow to the Cloud FinOps, איתנו דביר, מה עניינים דביר?
אהלן חבר'ה, מה קורה?
תודה גמור, וכרגיל איתי אבי, מה מצב אבי?
אהלן, מה שלומכם?
זה מאוד, מצלי מצוין, מקווה שכולם שורדים את התקופה הזו, עוד מעט נצא מהסגר, אני מקווה שעד שזה ישודר כבר נהיה כולנו מחוץ להכל, ובאנו לדבר, באנו לדבר על storage classes, אבי אתה רוצה להתחיל?
כן, אז במקרה יצא שהיום אני גם כותב על זה בלוג פוסט, אז בכלל יצא לי להתעמק בחומר.
אם לא, לא הייתה יודע.
כשאנחנו מאחסנים קובץ ב-S3, אנחנו יכולים לבחור ברמת האובייקט, מה ה-storage class שהקובץ הזה מאוחסן בו. אובייקט אגב זה קובץ, זה לא ברור. מה שאמזון בעצם מאפשרים לנו, הוא לבוא ולבחור, אם אנחנו לא צריכים לגשת לקובץ, בתדירות גבוהה, אנחנו יכולים לבחור רמה אחרת, יש באמת המון, יש infrequent, יש לי ישיר, לא ניכנס לרמות עצמם, אנחנו יכולים לבחור רמה שבה אנחנו לא ניגשים לקובץ, באופן תדיר, ובתמורה אנחנו נשלם הרבה פחות על האחסון של הקובץ, אבל כשנרצה למשוך את הקובץ אלינו, נשלם איזה סוג של פרמיה קטנה על הקובץ, ובעצם נשלם טיפה יותר על המשיכה שלו. אני יכול לתת ממש על רגל אחת דוגמה קטנה, נניח ואני צריך לשמור את כל הטרנזקציות שהיו לי בשבע השנים האחרונות ב-S3. אז אני לא באמת צריך את המידע הזה באופן יומיומי, אלא אם יהיה איזה דיספיוט או שאלה, אז אני צריך לבוא ולמשוך את הקובץ. אז אין היגיון לאחסן אותו באחסון היקר בסטנדרט קלאס, אלא לשים אותו בקלאס שהוא הרבה הרבה יותר זול.
אוקיי,
לא
תודה
אדי.
דביר, משהו
מהצד
שלך?
אני חושב שהשאלה המשמעותית היא בעצם אז איך יודעים לאיזה קלאס ללכת. אבי, רוצה לתת לנו overview כזה גדול על הקלאסים, ובאיזה use case נשתמש במה?
כן, אז יש כמה וכמה קלאסים. הכי נפוץ מביניהם, לדעתי, הוא ה-infrequent access, שבו בעצם אני משלם קצת פחות מ-50% על ה-storage לעומת הסטנדרט, אבל אם אני מושך את הקובץ, הריקווסט עצמו עולה לי פי 2, שהעלות של הריקווסט היא מאוד מאוד זניחה, אבל הריקווסט עצמו עולה לי פי 2, ומבחינת דאטה ריטרייבל, יש לי, אני משלם בעצם דאטה טרנספר אאוט, מאותו אינפריקווט אקסס, החוץ על האינטרנט, בנוסף לדאטה טרנספר שיש ב-S3. מהצד השני, אם אנחנו מדברים על availability ולטנסי, אז זה אותו דבר, בעולמות של SLA, בעולמות של SLA יש הבדלים מינורים של, לרוב הישראלים זה לא משנה, כי ישראלים ו-SLA זה לא משהו שהולך ביחד. אבל זה נגיד בתור דוגמה, חוק life cycle שאני עושה, כל 30 יום מהרגע, 30 יום מהרגע שהקובץ נוצר למשל, אז אמזון אוטומטית ישנה אותו מסטנדרט לאינפריקוונט. יש חשיבות נורא 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 גדולה לכמות האובייקטים שיש לכם בבקט. דביר, אתה רוצה להרחיב על זה?
כן, אני אשמח. טוב, אז אולי בעצם לפני שנרחיב על האובייקטים, רק אני רוצה כן לעשות איזשהו overview על רכיבי העלות, סליחה אם ראיתם את האח של הכלב שלי, הוא מרציה. בגדול מה שקורה זה כזה דבר, אם אנחנו, חשוב לציין איך עובדות הטרנזקציות האלה בין ה-storage classes השונים. אז בוא נגיד, יש לי קובץ עכשיו בסטנדרט storage, ואני רוצה להעביר אותו לסטנדרט עם frequent storage. אם אני עושה את הפעולה הזאת ידנית, זה אומר, אני משתמש בפקודות של copy ו-delete או כל דבר כזה, אני אשלם גם לריקווסט עם כסף, מה שאתם תרצו לעשות זה להשתמש ב-life cycle policies, בשביל לעשות את הטרנזקציה הזאת מסטנדרט לסטנדרט infrequent. כמו שאבי אמר, יש את המינימום retention שחייב להיות בתוך, זה לא חייב להיות, אני אנסח, זה משהו שאתם בכל מקרה תשלמו עליו, זה אומר שבסופו של דבר, אם אני מעביר לסטנדרט infrequent, ואני מעביר חזרה ל-storage class או מוחק אותו, אני משלם על 30 יום בכל מקרה, זה prorated storage pricing. יש עוד storage class שהוא single availability, single region, סליחה, שהוא low replicated across regions, זה גם חושף לנו בטראפיק, בדאטה טרנספר טראפיק, וגם בעלויות של הסטורג' שהוא משמעותית יותר זול, בערך ב-20% מהסטנדרט infrequent הרגיל, הריטריבל הוא לא אותו הדבר, ואם זה לא דאטה, אם זה דאטה שאפשר לייצר שוב ומחדש, אולי שווה לשקול את הסוג storage הזה ספציפית. כן חשוב לציין שדאטה טרנספר באותו ריג'ן לכל הסרוויסים של אמזון מ-S3 הוא חינמי, אז אם הבקט שלי יושב בריג'ן מסוים ואני מדבר עם EC2 אינסטנס לדוגמה, לא יהיה לי דאטה טרנספר קוסט על הדבר הזה. מה שכן, לגבי ה-intelligent tiering, אני כן רוצה לתת עוד איזה נקודה קטנה לפני שאנחנו נחזור לשאלות. יש עלות של סריקה בכבות האובייקטים, כמו שאבי אמר, באמת, אני, כל העניין של הפרייסינג מודל של S3, הוא מדבר ממש ב-hidden cost על כמות האובייקטים, כי הרוב מתמקד בכמות ה-storage, ה-data transfer וה-retrievals, אבל כמות הריקווסטים שיש לנו, אם אני רוצה עכשיו לנהל בקט של מיליארדי אובייקטים, אז הריקווסטים הם לא tiered. זה אומר שכאילו אני אשלם את אותו פרייסינג, גם אם אני עושה 100 ריקווסטים, וגם אם אני עושה מיליארד ריקווסטים. ולמרות שהסטורג' הוא tiered, והקוסט שלי לפי הסטורג' קטן, להעביר בקט של מיליארדי אובייקטים, לדוגמה מסטורג' קלאס אחד לסטורג' קלאס שני, יכול להיות שיהיה ROI שלילי בשורט טרם. זה יכול גם לקחת 8-5... בין 5 ל-8 חודשים להחזיר את העלות של העברה לקלאס אחר. אז תשימו לב, תבינו בדיוק איך, איך המודל של S3 בנוי, לפני שאתם עושים כל מיני תהליכי מיגרציה כאלה שלא חשבתם עליהם לעומק. אז ככה היה חשוב להדגיש. אבי, אתה רוצה להוסיף על זה?
כן, כשעושים, יש, כשעוברים מסטורג' קלאס לסטורג' אחר, כמו שדביר אמר, יש את הטרנזישן פי, המון פעמים שלא יודעים מראש כמה אובייקטים יש בבקט, פתאום מתעוררים ויש חיוב של בין מאות לאלפי דולרים, ו... היה לי נקודה טובה, איבדתי אותה.
לא, אני רגע
מקסימום...
נזכרת היד.
זה לא בדיפולט, כאילו כשאתה מעלה קובץ, אם אתה לא תציין מה הסטורג' קלאס, הוא יהיה דיפולט, או סטנדרט, סטנדרט זה דיפולט. אם אני נגיד עכשיו מראש יודע שאני הולך להעלות את אותו דאמפ של טרנזקציות שהיה לי, אני יכול להגדיר כבר בעלאה שלו, לשמור לי אותו ישירות ב-X. ואז אני לא צריך לשנות אותו, אין לי עוד עלויות למיניהם. מהרגע ששמתי אותו בתור, לדוגמה, infrequent access, אז הוא יהיה באמת infrequent access, ואני לא צריך להתעסק בשינויים ובכל מיני הגדרות למיניהם אחר כך.
יש לי שתי שאלות, לא יודע, זה תתקנו אותי אחר כך, אני עולה חדש עדיין.
אני גרוע כמוך.
בטלוויזיה לא נעבוד. שני יוז קייסים אולי קצת שונים וכו'. נגיד אם אני חברה, נתחיל מהחברה החדשה, שקמתי עכשיו, מה אני אמור להסתכל, מאיזה שלב, אני אמור לבוא ולהסתכל על הקייסים השונים, או פשוט לזרוק הכל שלוש הרגיל נקרא לו, ואחרי זה להתייחס לזה.
בשלב שזה מתחיל לתפוס נתח מהחשבונית. S3 בהתחלה הוא כמה דולרים, ואחר כך הופך לכמה עשרות דולרים, ואחר כך לכמה מאות ואלפים. בשלב שהוא מתחיל לתפוס נתח מהחשבונית, שאתה כבר רואה אותו בעין ושואל, רגע, יש פה משהו? אפשר לעבור על זה. יש באמת אחלה מטריקות, גם ב-CloudWatch וגם ב-Cost and Usage Report, יש המון המון מטריקות שאפשר להשתמש בהן, נעשה על זה פרק בעתיד. באמת, זה הכיוון.
אני רוצה להציג זווית שונה. אני מסכים איתך, יש use cases שזה באמת כאילו אתה עושה את הקרב הזה בין dev velocity לקוסט של הארגון, אני מסכים עם זה. אני כן חושב אבל שדווקא ספציפית ב-S3, גם מהמקום שאני מגיע ממנו, ארכיטקטורה נכונה היא הכרחית. לפני שהם מתחילים לצבור את הסקייל. כי באיזשהו שלב שתסתכל על הארכיטקטורה, כמו שאמרנו, כל הטרנזקציות האלה בין storage classes, עולה כסף. אז לבנות את זה נכון מההתחלה, מ-day one, יכול לחסוך המון, גם אם החשבונית היא לא ממש גדולה. אני אתן לך עוד דוגמה ספציפית. אם אני רוצה עכשיו, אני חברה, אני לא מכיר את סוגי קלאסים או את המודל תמחור, אני לוקח את כל הקבצים שלי שהם מתחת ל-128K, מעלה אותם ל-Intelligent Tiering, כי אני חושב ש-Intelligent Tiering ינהל לי את ה-Storage Classes בצורה מאוד מאוד טובה. מה שאני לא יודע, זה שמתחת ל-128K, אני מחויב על סטנדרט Storage, גם אם אני ב-Intelligent Tiering. הוא לא יזיז לי את זה, אבל יהיה לי added cost של הסקן. זה אומר שהוא יסרוק לי את הקבצים כל הזמן, אני אשלם על הסקן, אני לא אשנה את ה-Storage Class, ואני אשלם פשוט יותר. אז הדבר הנכון לעשות זה לא להשתמש ב-Intelligent Tiering, אלא להשתמש ב-Standard Storage, as it was intended.
אוקיי,
מעניין. Use case ספציפי.
האמת שאני כבר אכין, כי אנחנו תכף מסתיים הפרק מבחינת הזמן שאנחנו מקציבים, אבל אולי אני זורק לכם ככה לאחד הפרקים הבאים, מה ה-best practice של בן אדם שמגיע היום לארגון שכבר נמצא לא מעט, פינופ שמגיע לארגון ואומר, שמעו, יאללה, מה אתה הולך להתחיל לעשות? מה בתור פינוף בהתחלה. אני חושב שהלוואי וכולם היו יכולים מההתחלה לבוא וללכת לפי ה-best practice, או לתכנן, לא תמיד זה ככה, אז אני חושב שנקדיש לזה פרק נוסף. חברים, נהניתי, למדתי, אני מקווה שגם אתם הצופים והמאזינים, תודה רבה לכולם, לפרק הבא.
תודה רבה חברים, ביי ביי.